רב לצופים, שלום רב לרב מישרקי.
שלום וברכה.
היה לנו פרשת ראה.
אכן.
ולא סתם, תשמע, אנחנו היהדות, כמו שאתה תמיד, אנחנו ידעת של אקוסטיקה, של...
שמה של ישראל.
של שמה ישראל. של ריח, של המשקל, של ה... מה לנו ולערי? הרי אחת הבעיות שלו תמיד זה התפיסה האסתטית היהודית, תמיד מבקרים.
זאת אומרת, יש תמיד רתיעה ביהדות מן הציוריות, מן החזותי.
לא תעשה לך פסל.
לא תעשה לך פסל, אנחנו חושבים מעבודה זרה, מהשטחיות שיש בחזותיות. אבל אי אפשר להישאר תמיד עם הרתיעה הזאת. זאת אומרת, אתה רואה שאחרי חינוך ארוך של שמיעה, ובאמת כבר בפרשת דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, ואחר כך, והיא כשומעכם את הכל מתוך החושך, ואחרי זה שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, ואחרי זה עקב תשמעון. אחרי חינוך ארוך של שמיעה, מגיע הזמן של גאולת הראייה. זה מזכיר לי קצת מה שקורה בתחילת השנה. אנחנו בהתחלה שומעים את כל השופר, בכל חודש אלול, אחרי זה ראש השנה, שומעים, מצווה לשמוע כל שופר. פתאום מגיעים לחג הסוכות, ולקחתם לכם, צריך לראות שזה יהיה פרי עץ הדר. חג החנוכה, חג של עיניים. זאת אומרת, הפלסטיקה, החזותיות, איננה פסולה באופן אמיתי. אלא מה שאנחנו חוששים, זה השטחיות שדבקה בה. אבל עד רבה, אם אנחנו מצליחים, מגיעים לראה. אתה אומר ככה, שבתור ההבדל בין פרשת עקב לפרשת ראה, זה המעבר מחיי צמצום, אידיאליזציה של הצמצום, לשפע חומרי. אתה רואה כל הפרשה כולה מלאה, בשפע אדיר, מה אתה עושה בחגים, אתה זובח, אתה
אוכל... מרות, ריחות, דם
כן,
אפילו.
כן, 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 דם, אתה אוכל בשר. כלומר, יש איזשהו אידיאל, כשבאמת הקדושה מגיעה אל השיא שלה, אז היא מתבטאת בכל, כולל בחזותיות.
אז עליי זה מתחבר, אנחנו תכף, אנחנו מדברים על המשכן, ורמז לבית המקדש. גם כן, אתה צריך לעשות את ההכנה, המוקדמת, את התשתית, כדי להגיע באמת למקום הזה של פאר והדר, של ראייה, של ה... של בית המקדש, אבל לא ישר לבית המקדש.
כן, מעניין מאוד, אתה יודע שבית המקדש מופיע על רקע השמדת האלילות, כן? כתוב, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים, את אשריהם תגדעון ומזבוחותיהם תיטוצון. כלומר, יש שם שבירה של כל אותה התרבות שהייתה מחוברת חיבור עמוק מאוד עם הטבע, עם הנופים של הארץ.
כלומר, הארכיאולוגים גם אומרים ש... עבודת אלילים,
בדיוק,
הייתה תחת אצלה, תחת אצלה.
הייתה תלורית, הייתה אדמתית מאוד. ואתה יודע, הארכיאולוגים אומרים שהכיבוש העברי בימי יהושע בעצם הוריד את הרמה התרבותית של הארץ הזאת. כלומר, הכנענים היו בעלי תרבות מאוד מאוד מפותחת.
חומרית יותר גבוהה.
בוודאי, והנה אנחנו בני ישראל באים ושוחטים את כל זה, מבטלים את כל זה. ואחר כך התורה אומרת, לא תעשו כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך שמה תדרשו.
לא כל הארץ כבודו, למה אני צריך איזה מקום ספציפי?
זה בדיוק העניין, שפתאום כל אותה העבודה שהיא אסורה מחוץ למקדש, כלומר כל העבודה הנפשית של החיבור אל הטבע, פתאום במקדש זה הופך להיות קשר. אני מביא אפילו כסמל. הרי יש הנחיה בתלמוד שעדיף ללכת עם נעליים ולא יחף, מפני טומאת הארץ. הנה, כשאדם נכנס להר הבית, אל בית המקדש, הוא צריך להוריד את הנעליים. הוא צריך דווקא להתחבר עם הטבע. כלומר, החיבור עם הטבע הוא משימה, הוא אתגר. אז אם אתה מנסה את זה בכל מקום שבעולם, אתה מגיע לפיצול. וזה בעצם הפסילה של עבודת הבמות, שהיא כל כך מרכזית בספר דברים, שאנחנו רואים שהתורה דורשת ריכוז, גם ריכוז שבטי במקום אחד, וגם ריכוז של הנפש. אם אתה תסבך בכל מקום, כי אתה מודע לזה שאלוהים נמצא בכל מקום, אתה עלול גם להגיע לפיזור הנפש. כי פה אתה פוגש את אלוהים דרך האהבה, ופה דרך המלחמה, פה דרך הרוחניות.
או גם לחלופין, אם אתה זובח בכל מקום, מהר מאוד אתה תזבח לעוד עניינים.
כן, ברור, זאת אומרת, הזביחה בכל מקום, היא מביאה גם לעבודת האלילים.
אבל יש איזשהו פרדוקס, זאת אומרת, אם כל האדמה טמאה מחוץ לבית המקדש, ובית המקדש האדמה פתאום הופכת מקודשת, זה קצת מזכיר לי את עניין פרה אדומה. זאת אומרת, יש פה גם כן איזה משחק עדין כזה, אמביגוסי של
ה... אולי זה המשמעות של הביטוי ארץ זבת חלב ודבש שכל הזמן חוזר כאן. כן, החלב, הוא היה צריך להיות אסור. הרי איך אומר התלמוד, דם נאחר ונעשה חלב. אסור לאכול דם, אבל חלב מותר. ודבש, אסור לאכול דבורים. כל היוצא מן התמה תמה ופתאום הדבש מותר. זאת אומרת שארץ ישראל יש לה תכונה כזאת שאחרי שאתה אוסר ואוסר ואוסר, אתה מגיע לנקודת הקודש הפנימית, אותה נקודה טובה כמו שקורא לזה רבי נחמן ברסלב, ואז אתה מסוגל גם לגלות את הקדושה שעד עכשיו אתה, שאתה העלמת.
מתוך הבפנים.
כן. אפשר לומר, זה כמו הרעיון של גאולה דרך חביבים, שאנחנו מוציאים לאור איזו נקודה שהייתה גנוזה עמוק בתוך הטומאה. ואדרבה, זאת המטרה, זו המרגלית שאנחנו מחפשים.
זה המגיד ממזריץ' שאמר על החטא, שהתשובה נמצאת בתוך החטא, כמו שהשמן זית גנוז בתוך הזית. למה אסור לאכול דם? זה מופיע בפרשה. למה אם אנחנו, תכף אנחנו נדבר בכלל על עניין הבשר, אם זה אידיאל לאכול בשר, לא אידיאל, אידיאל להיות צמחוני, נגיד כמו תפיסת הרב קוק, אבל למה אדם, למה אדם, למה יש הדגש על אדם?
מאוד מעניין שהתורה אומרת, חזק לבלתי יכול את אדם. מה זה חזק? דם זה כזה מושך שצריך להתחזק לו לאכול דם. אז באמת מצאנו בתלמוד עצמו איזה מחלוקת בין החכמים. מדוע התורה הייתה צריכה כל כך להדגיש את האיסור של אכילת אדם? אז יש מי שאומר, אדרבה, האדם מתרחק באופן טבעי, זה מגעיל אותו לאכול דם.
לא בטוח.
זה אחת הדעות. אחת הדעות שהאדם נגעל מאכילת אדם, וכדי שיקבל שכר על הדבר הזה שממילא הוא לא היה עושה, אז התורה שיבחה את זה כל כך. ויש מי שאומר לו, להפך, זה מראה שאבותינו היו להוטים אחרי אכילת אדם. יש איזה משהו ברברי, ראשוני, פרימיטיבי, שרוצה לראות את אדם. אדם מרשים את הנפש. והייתי אומר ששתי הדעות האלה מתארות שתי תקופות באנושות. התקופה הקדומה והתקופה המאוחרת. התקופה המאוחרת היותר מעודנת. מרחיקה את האדם משפיכות הדמים.
אני אגיד לך, כי אתה יודע, אתה קורא גסטרונומים וכולי, מדברים תמיד שעושים סטייקים, אז
מדממים,
נע, כאילו. יש עדיין את המשיכה לקרניבור, אוהב הבשר, הוא רוצה לראות את הבשר על כל המרכיבים שלו.
כן, ברור. אלא שיש באדם שיוצא בשעת השחיטה, הוא משפריץ, והשותפות של האדם עם המחזה הזה, זה מבטא איזה שהם יצרים תמאיים, שהתרבות האנושית איכשהו מצליחה במידה מסוימת לגבור עליהם.
כן, האמת שנכון, כי הגויים לא אפילו לא שוחטים כמונו, אבל למשל המסיים, שבט באפריקה, חי על דיאטה של דם וחלב מעורבים. הם מקיזים דם לבהמות.
כן, גם אתה אומר דבורש, אדם הוא הנפש. כלומר, צריך לכבד את אותו חומר שהוא הנשא של החיות.
זה מעניין, מה זה הרמז? אתה יודע, זה אף פעם לא, כדאי אף פעם לא קראתי, מה הפרשנות של אדם הוא הנפש? מה, אנחנו, הרוח הרי היא דבר אמורפי, אנחנו לא יודעים איפה היא נמצאת, מה?
כן, אבל זה בדיוק מה שזה בא לומר, שהחיות נמצאת בגוף, בבשר. כלומר, אתה לא יכול לעשות הפרדה מוחלטת. שוב, אנחנו דנים בשאלה של הדואליזם. כן. וגם זה מביא אותנו אל השאלה של אכילת הבשר. האם אכילת הבשר, ההתחברות הזאת אל הגוף הממשי שנושא את החיים, האם הדבר הזה הוא חיובי או שלילי? היום יש נטייה צמחונית שאומרת שאכילת הבשר היא רצח. בשר כן. זה רצח.
בשל זינגר אמר דברים מאוד מאוד חריפים על הכנת בשר.
כן, והשאלה היא, מה התורה יש לה לומר כאן? ובעניין אנחנו רואים פה ביטוי דו ערכי בתוך הפרשה. מצד אחד נאמר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך. אתה כאילו רחוק מן המקדש, הריחוק מביא אותך לתאוות אכילת הבשר. אז זאת אומרת שיש פה דבר שלילי. אז מתחשבים ביצרים שלך ונותנים לך לאכול קצת סטייקים. אבל יש מצד שני כתוב, כי ירחיב השם את גבוליך. כלומר, זה מופיע גם כן על רקע של דבר חיובי. הייתי אומר שזה תלוי בגישה. כלומר, אם אתה מתוך העוצמה של המפגש עם השכינה, בתוך בית המקדש, אתה הולך ומביא את זה גם הביתה. כמו שאכלת בשר בבית המקדש, וזה היה בקדושה. אתה רוצה להמשיך את הדבר הזה, נותן לך כוחות לקדש את החול בתוך הבית, על הגבול הרחוק, אז זה חיובי. ואם זה בגלל שממילא אתה הרבה זמן לא ביקרת במקדש, ואז אתה משועמם, ואז אתה רוצה לאכול בשר, זה דבר שלילי. כך שאנחנו יכולים בזה להבין את המחלוקת בין הרב קוק לבין הרמב"ן, שהרב קוק רואה בצמחונות אידיאל, ואילו הרמב"ן אומר שאכילת הבשר היא העלאת כל החי. זה בא להראות את ההדדיות, את השותפות, הסולידריות אפילו שיש בין האדם לבין בעלי חיים.
אבל ברמה הפשוטה של בני אדם, אני מבין, לפי הרב קוק, זה גם שאלה, שיקום בית המקדש, אז מה, אז יקריבו קישים ופשטדות, אבל מעבר לזה, השאלה, בתפיסה האינסטינקטיבית של רוב בני אדם, יש משהו, פגיעה במוסר באכילת בשר. זאת אומרת, אנחנו אוכלים בשר, אני אוכל בשר, אני אוהב בשר, קשה לי לחשוב על הקדוש ברוך הוא כשאני אוכל בשר, אני מודה, אני מדבר על עצמי, אני לא מדבר עליך, על הרב, אבל נדמה לי שברמה האינסטינקטיבית אני כאילו, בכל זאת, אתה פורע, אתה רואה, אם אתה חושב, אתה אומר, השוק תלה הזה שאני אוכל עכשיו, הייתה רק לפני שבוע, זה היה תלה קטן שעשה מה, זה, כל זה, היה לו חיים, הייתה בו נפש.
השאלה אם אתה רואה את עצמך כ... עדיף כעליון יותר מהתלה או לא. זאת אומרת, אם ההתנהגות, לא שלך, אלא של מישהו אחר, היא שפלה, אז בעצם זה לא מצדיק המתה של בעל חיים תמים שלא עשה לך שום דבר, רק בשביל להסביע את רעבונך. אבל אם אתה, למשל, אדם נעלה, אז התלה פושט את צווארו ומבקש, נו, מתי העסקה כבר להיות סטייק או קבב בביתנו של אראל סגל? כלומר,
איך... תראה לי את התלה הזה, אני לא בטוח שאת... זאת אומרת, זה גם כן, זה תפיסה... זאת אומרת, קשה לי לקבל אותה שאיזה חיה טובה, לא דיברנו איתם, אנחנו לא יודעים, היא מתכוונת לזה.
אתה מכיר את המדרש החמוד הזה, על שני המזבחות בהר הכרמל, שאליהו הנביא מקים, אחד לבעל, אחד לשם, האש יורדת על הקורבן לשם. וכתוב שם שאליהו מסר להם את הפר. אז המדרש אומר שאיזה מין דיאלוג כזה, שאליהו בא אל הפר, הפר לא רצה ללכת. אז עובדי הבעל קוראים לאליהו, הוא אומר, לא תגיד מה שהוא אומר. אז הוא שואל את הפר, למה אתה לא רוצה ללכת? הוא אומר, זה לא הוגן, אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס, הוא קורבן לשם, ואני קורבן לעבודה זרה. אמר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך, ואז הוא הלך. עכשיו, מה שמעניין מאוד, שלא מצאנו שהקורבן לשם התלונן. כלומר, הוא דווקא היה מאוד מרוצה. דבר נוסף, אם כבר אני רוצה להוציא בדרך הלצה, אני חושב שזו הוכחה שאותו פער של עבודה זרה היה באמת בהמה. כי אני במקומו הייתי אומר, אז תגיד את זה לאחי.
כן.
כן, אם כבר.
אבל אתה יודע, זה מחזיר אותנו לסוג... חזרנו, דיברנו זה על הרמב״ם. הרמב״ם רואה בכל נושא הקורבנות, כאילו, אני חושב שבנושא הזה הוא דומה, הרב קוק דומה לרמב״ם, כמין הכנה, כמין תשתית, כמין שלב... מה שדיברנו בפרשת תקב על, על, על הדיאלקטיקה העברית, יהודית, אלוקית, של המציאות של התקדמות, שלב נחות. אתה, כשאתה מדבר על הקורבנות וכולי, אני רואה שאתה מחזיק בעמדה שתופסת את הקורבנות
כעילוי, לא כעילוי של המציאות.
כעילוי ולא כאילוץ.
בוודאי. האמת היא שגם כשהרמב"ם מדבר על הקורבנות בתור אילוץ תרבותי של אותם הימים שדרכי עבודת האלוה הייתה בדרכי עבודת קורבנות, הרי הרמב"ם יודע שזה עולמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מבחינה היסטורית, ברור שעבור איש שיוצא ממצרים, עבודת הקורבנות מתפרשת כמעבר מהאלילות לעבודת השם. ואז בוודאי שהוא יקבל את ההסבר של הרמב"ם. רק הרמב"ם אמר, שהסביר לנו מהו הרקע של הופעת הדבר הזה. איך אמר רבנו אברהם בן הרמב״ם, כששאלו אותו על טעם הקורבנות של, שאביו כתב, הוא אומר, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו. עד כאן דברי קודשו של רבי אברהם בן הרמב״ם, שרצה להסביר שבעצם הרמב״ם מסביר את הרקע ההיסטורי של הופעת המצווה.
כן, אבל כן. אתה יודע שיש פה איזה עניין שמחלק בתוך היהדות המאמינה, בין... נקרא אסכולת הרמב״ם הרציונליסטית לאסכולת הרמב״ם המיסטית. שוב, בדיכוטומיה פשטנית ושטחית. אבל עדיין יש איזו תפיסה, אני חושב שזה גם מעיד גם בתפיסות דתיות, מאלה שרואים את הקורבנות כעילוי ואלה שרואים את הקורבנות כאילוץ.
כן, בהחלט, יכול להיות.
והרב קוק נמצא פה באיזשהו מקום שאתה... לפעמים הוא שם ולפעמים הוא שם.
הרב קוק היה גדול בזה שהוא היה מסוגל בעצם לעשות חיבורים כאלה. זאת אומרת, הוא לא ראה שום עמדה ביהדות כי עומדת בחוץ. אלא כפי שהוא כתב בעצמו, זה מדובר באילן, רב ענפים. ודווקא היופי של האילן זה בריבוי הענפים, העלים, הפרחים והפירות שלו. ברגע שאתה אומר, הענף הזה מוצא חן בעיניי והענף הזה לא מוצא חן בעיניי, אתה איבדת משהו מן הכוונה הראשיתית של השורש.
שצריך להיות ענף כזה... וענף אחר. טוב, אני חושב שעל הנושא הזה אנחנו בטח נמשיך לדבר ועוד ימשיכו לדבר, זה אין לזה סוף, אבל אתה מצליח להבין גם את העמדה של אנשים שקשה להם עם רעיון הקורבנות.
אין שום בעיה, כי ערכי התרבות עדיין לא השתנו. כלומר, ברור שחברה שמסוגלת להקריב קורבנות היא חברה שבה ערכי החיים הם שונים לגמרי, ואז השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו ביחס למוסריות המעשה וכדומה, השאלות האלה תעלמנה נעה מעצמן ברגע שהעולם מתעלה. הרי זה ברור ש, איך אומרים, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, אז כיוון שעוד לא הגענו לשם, עדיין לא רואים.
כן, למרות שאני יכול להגיד על עצמי ועל עוד אנשים שכאילו מסתייגים, שזה הסתייגות צבועה ומתחסדת, כי הרי לאכול בשר אנחנו אוכלים. מאלה עוד היינו טבעונים וצמחונים שלא, אבל כל בשר, אז...
זה לך שדווקא עלינו... המשתוקקים הגדולים לבניין בית המקדש, הם אותם צדיקים מקובלים שנמנעים מלאכול בשר.
כן, זה גם, שאוכלים כן. פת לחם ומים לחת. אם אנחנו מדברים על צדיקים, נבואה. נבואה עולה פה בפרשה, אבל בהקשר שלילי.
נבואת שקר.
נבואת שקר.
נבואת השקר. נבואת השקר היא, הייתי אומר, תולדה הכרחית של עולם הנבואה. כלומר, אם אין נבואה, אז לא, אי אפשר גם שתהיה נבואת שקר. כלומר, נביא השקר איננו סתם שקרן. כן, הרי גדול נביאי השקר שהתנך מדבר עליו, אבל הוא חנניה בן עזור, שמתפלמס עם ירמיהו, חכמנו רואים אותו בתור נביא אמת לשעבר. כלומר, כדי שנביא אמת ירצה להפוך להיות נביא שקר, צריך שיהיה איזושהי משיכה בנבואת השקר. הייתי אומר ככה, נביא השקר הוא נביא של השקר. הוא רואה בתוך השקר איזשהו ערך אלוהי, איזושהי מעלה, משהו שיקדם את העולם. כלומר, נביא השקר בהחלט יכול להיות אידיאליסט, והייתי אומר אפילו אפילו באופן קיצוני מאוד. למשל, חנניה בן עזור, שהוא נביא השקר הקלאסי, ירמיהו אמר לו בסופו של דבר, בתור קלף אחרון, כדי להוכיח את שקריות נבואתו, אמר לו, השנה אתה מת. נו, ומה כתוב בירמיהו? שהוא מת בחודש השביעי. הדבר הזה טורף את כל הקלפים, כי הרי החודש השביעי זה ראש השנה, אז זה כבר שנה אחרת. אז האם זה מוכיח את שקריות נבואתו של חנניה או לא? אז עוד איכשהו אפשר להסתדר, רק שהתלמוד מוסיף עוד משהו, שבאמת, באמת, חנניה מת בערב ראש השנה, בכפתת באלול, רק שהוא ציווה על בניו להסתיר את דבר מותו עד למחרת, כדי לסתור את דברי ירמיהו. אז השאלה היא, מה בעצם קורה לחנניה? הרי הוא יודע שהוא הולך לחטוף, שהוא מת על זה שהוא ניבא נבואת שקר. למה הוא כל כך רוצה למשוך את הדבר הזה? כנראה שחרה לו לחנניה בן עזור, שירמיהו מנבא שצריך להיכנע למלך בבל. חנניה היה אדם עם רוח לאומית אמיתית. אז הוא אמר, והוא דווקא ניבא, הוא סיפר, ש... צריך להילחם במלך בבל, שהכלים יחזרו מבבל, כלי המקדש.
זאת אומרת, אתה נותן לו את הנחת הספק, שכוונותיו טובות, לא אגו.
מה שאני רוצה לומר, זה שכנראה חנניה חשב שעל ידי שיחשבו שהוא נביא אמת, הקדוש ברוך הוא יהיה מוכרח לעשות את מה שהוא מנבא, כלומר, להפיל את בבל. זאת אומרת, שהוא אומר, אני מוכן להיות נביא שקר רק כדי להציל את האומה. טוב, אבל זה תמיד הטעות המצויה של מי שחושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו.
עובד אצלו. לא כולם חוני.
כן.
או רבזושה.
בדיוק.
אבל בנושא נביאי שקר, לפעמים לנביא שקר יש תפקיד, תפקיד שמשמעותי בהיסטוריה. כלומר, גם אנחנו יכולים בכלל להסתכל על ההיסטוריה ועל נביאי השקר, כשליחים של הקדוש ברוך הוא לדבר השקר הזה, כי בסופו של דבר...
כן, בסופו של דבר גם נביא שקר מסוגל לעשות אותות ומופתים. כן, הרי כתוב במפורש, כי מנסה השם אתכם. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים אדם שמנבא לעבוד עבודה זרה, או מייסד דת הסותרת את היהדות, ואנחנו רואים שהוא עושה מופתים, אין בזה כל בעיה. כלומר, זה בדיוק, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה, על מנת לתקן חלק של האנושות. כפי שהרב קוק בעצמו אמר, שמייסדי הדתות הסעיפיות שיצאו מן היהדות, ייתכן שאותם המייסדים עשו בהחלט ניסים, ושהקדוש ברוך הוא עזר להם, כי הם היו בעלי תפקיד לתקן את העולם.
ומצד שני אנחנו יודעים
מקרי. אלא שעבורנו הם פסולים לחלוטין. זה מה שנקרא מנסה השם אתכם. הניסיון הוא ניסיון רציני. זה לא סתם שזה בלופר שיש לו איזושהי תחבולה מגית שהוא מוציא מן הכיס. אלא יש פה תוכן שמתחרה בתוכן של הנבואה העברית, ואנחנו צריכים להכיר בעליונות של התוכן המתגלה דרך היהדות, ולדעת שכל אלה אינם אלה מבחינתנו הבלים. איך אמר רבי יהודה הלוי? הידמו הבלם לאורייך ותומייך.
ושלא לדבר על ההשפעה, על הנזק העתידי, אם כי אתה יודע, ואם כי גם לעתיד, אם אנחנו לוקחים נביא שקר, כמו נתן העזתי, שמכריז על משיח השקר, שבתאי צבי, ההשפעה ליהדות היא אדירה של אותו שקר.
כן, ודאי, יש נזקים. אלא, השאלה אם יש תפקיד לנזקים או לא. כלומר, אחד הדברים שאנחנו רואים לאורך כל התורה כולה, ואולי לאורך כל התנ"ך, זה שהסיפור של התורה הוא סיפור של כישלונות אחד אחרי השני. כלומר, איך ההיסטוריה מתקדמת לא באופן לינארי של הצלחה על גבי הצלחה, אלא דווקא הצלחה דרך הכישלונות.
כמו גלגול.
בדיוק.
כמו ילדים שמתגלגלים.
כמו ילדים שמתגלגלים, כן, כן. אז בסופו של דבר, גם הנזקים של נתן העזתי ושל ישו הנוצרי ומוחמד ועוד אחרים, הנזקים האלה, עם כל מה שהם הזיקו, ואנחנו לא יכולים להתכחש לנזק, אנחנו גם צריכים להכיר מהי המגמה האלוהית שמתעלה דרך זה, כפי שהרמב״ם בעצמו כתב.
בנושא הזה, תיתכן נבואה היום? תיתכן נבואה? אמנם אנחנו אומרים מאז שחרב בית המקדש, אבל...
תראה, דבר מאוד מעניין הוא שעבור הנצרות והאסלאם, הנבואה היא לא רלוונטית. עבור האסלאם כדוגמה, כלומר, אין יותר נביא אחרי מוחמד, ועבור הנצרות, אמנם...
תלוי איזה, נדמה לי שהאיסלאם השיעי, יש לו את ה...
יש לו איזה נטיות...
המהדי, המשיח שלו, גם כן סוג של...
כן, בוודאי, אבל יש להם איזה קושי דוגמטי בכל זאת עם הדבר הזה. מה שבנצרות, אף על פי שמעולם לא הוכרז על הפסקת הנבואה, אבל בסופו של דבר, מכיוון שהדיבור הפך לבשר, אז זה כביכול הופך את השמיעה לבלתי רלוונטית, כמו שאמר אברהם לבני. זאת אומרת, הנצרות חנקה את כישרון הנבואה אצל בני האדם. לעומת זה, ביהדות, אמנם יש הכרה דה פקטו בהפסקת הנבואה, אבל מעולם לא התייאשנו מלחדש את התרבות הנבואית. אחרי יותר מ-2000 שנות חוכמה שבאו אחרי הנבואה, אנחנו מצפים שבהתחדשותה של הנבואה היא לא תהיה דומה לנבואה הקדומה, אלא היא תהיה נבואה בדרגה הרבה יותר גבוהה, שתעשה סינתזה עם החוכמה.
אבל יש בהתייחסות שאומרים, מאז שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה לשוטים, כאילו אמירה מזלזל, אני נזהר במה שאני אומר, כאילו, אבל מעין אמירה ש...
מזהירה.
מזהירה, אבל גם כאילו, אתה יודע, מסתכל בעין... החכמים מסתכלים בעין עליונה על מי שיש בהם
חכם עדיף מנביא. כן, אבל אל תשכח שהסוגיה התלמודית שאומרת את זה, אומרת שמביאה שמה שלושה מאמרים. מי שחרב בית המקדש ניתנה הנבואה לחכמים, ניתנה הנבואה לטיפשים, וניתנה הנבואה לשוטים ולילדים. כלומר, יש שלושה מאמרים. כלומר, מה הדבר הזה בא לומר? שהנבואה במקורה הייתה החיבור של שלושת הדברים. כדי להיות נביא, אתה צריך להיות חכם. עם קצת קמצוץ אולי של שוט.
כמו שרב נחמן מברסלב אומר על השוטה, בינוני והצדיק.
ועם קצת ילדות, ועם קצת ילדות. זאת אומרת, אם אתה לא שומר את לא את הילדותיות, אלא את הילדות, ואת הפתיחות שיש לשוטה, ואת החוכמה שיש לחכם, אתה לא תהיה נביא. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו בחברה שבה הכישרון הזה הלך והתפצל, הלך ונפל. בוודאי שהציפייה להתחדשות הנבואה היא חלק אינטגרלי של הזהות העברית. הרי אם אנחנו העם שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו ודרכו מדבר אל כל העולם כולו, אנחנו לא יכולים לחיות באופן חיים אמיתי.
אבל היום אם יש נביא, תדע, תצועק ברחוב, יקחו אותו לבית משוגעים. תלבי המלאה באנשים שמכריזים.
בוודאי, בוודאי. כן.
תראה, לקראת סיום אנחנו צריכים לסיים, אבל נושא עבד עברי.
כן, יש הבדל גדול מאוד בין העבד העברי של פרשת משפטים לבין העבד העברי של פרשתנו. בפרשת משפטים מדובר בפושע. כן, אדם שבדין מחר אותו על העבירה שעשה, על גזלה. עבר על לא תגנוב. כאן מדובר בעבד עברי שבעצם יש לו איזה חובות, מחר את עצמו. והחברה דווקא מה שהפרשה מדגישה, זה לחובה לדאוג לכלכלתו. מה עושים כשמשחררים אותו? הענק תעניק לו. כלומר, פה הדגש הוא אחר לגמרי, שהשפע החומרי הרב של המדינה מאפשר לטפל גם במי שנפל לעבדות. זה בעצם ההקשר.
למרות שהנה, אני שואל אותך שוב, מאותו מקום, אתה יודע, של הסתייגות מקורבנות, למרות שפה זה, אני מניח שגם אתה מסתייג מרוב בני אדם מעבדות. שאלה, האם פה התורה הולכת, אומרת, אני פועלת ברמה, כמו שהרמב״ם אומר, מתוך חילוץ, יש עבדות.
הייתי אומר יותר מזה, העבדות מילאה פונקציה חיובית בימי קדם. זאת אומרת, זה ברור שהיום חידוש העבדות לא יוסיף שום דבר לחברה האנושית. אבל צריך לדעת להכיר את ערכם של מוסדות מהסוג הזה, לפי הערך של החברה הקדמונית. כלומר, זה שהעולם הרומי וגם ההליניסטי לפניו הפכו את העבדות לפלצות, לדבר נורא, אבל אנחנו גם רואים את העדות של התנ״ך שמדבר על כך שהעבדים אהבו את אדוניהם, כנה שפחה אל יד גבירתה, כנה עבדים אל יד אדוניהם, כן איננו אל השם אלוהינו. אלא שברור שהדברים האלה היו בהקשר סוציו-אקונומי מסוים, נתונים מסוימים של התרבות, ולכן צריך לראות עד כמה גדולה התורה שהייתה מוכנה לתת ערך אידיאלי למציאות שהיא שפלה ביסודה.
זאת אומרת, המציאות היא שפלה, גם נוכח לתקופה, אבל הגדולה של התורה, שבא ועומד בתוך אותה מציאות, אני בונה סייגים וגדרות ומבהירה את ה...
ומשתמשת בעבדות באופן חיובי כדי לקדם את האנושות.
ואיך אנחנו צריכים
לראות?
אבל אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, במסגרת חברת, דיברנו בפרשה הקודמת, אנחנו אור לגויים וחברת מופת. איך אנחנו צריכים להתייחס? אמנם שונה, אתה יודע, בתכלית השינוי. אלף אלפי הבדלות, הם לא עבדים, אבל עובדים זרים שמגיעים, הדרך של התייחסות אליהם. העובדה שאנחנו רואים לפעמים בעל בית שמשכן בתוך מחולות זבל, עשרות עובדים.
כן, אנחנו לימדנו את העולם מהי חירות. אז אנחנו יכולים ללמד את כל העולם מהו חירות. החירות האמיתית היא קודם כל חירות מיצר הרע, חירות מן השפלות. אינני בטוח שכל מי שבא לעבוד בארץ באמת משוחרר באופן אמיתי. כלומר, ייתכן מאוד גם שהבקשה להיות להיות אלה שסובבים את חברת השפע הישראלית, היא גם כן נובעת מאיזושהי עבדות בנפש. אל לנו ליפול לתוך הפח הזה, ולראות רחמנות במקום שבו יש אכזריות. כלומר, לחשוב שזאת היא רחמנות לקבל על עצמנו שפע גדול של אנשים, שיהיו בהכרח במעמד נחות בחברה.
זה בוודאי, כי זה מכניס אותנו גם למעמד גאות של אדונים. אבל היא שואל, לגבי אלה שמגיעים ברישיון, אלה שמגיעים... הדרך, צריכה, אנחנו היינו צריכים, זאת אומרת, יש מקום לתפיסה הלכתית, רבנית, שתבואו לומר, אנחנו לא מתייחסים, אנחנו מתעסקים גם בנושא הזה, בדרך שבה צריך לנהוג בו, אבל לא שומעים אותה. אנחנו לא ראינו
גדולה, פסקי. גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. הייתי אומר שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד. הכבוד לבעל המלאכה, ואולי גם הכבוד שיהיה לנו אם אנחנו נעסוק במלאכות שבינתיים אנחנו נותנים אותם לאחרים, וזה רק יוסיף לנו סיבוכים חברתיים ידועים כאלו.
כן, ידועים. טוב, אני חושב שלטעמי, אני חושב שצריכה לצאת גם קריאה של רבנים, באמת מה מותר ומה אסור, מתוך תפיסת עולם מתורנית והלכתית לגבי למשל העסקת עובדים זרים, אמרו, האם מותר להתאמר בהם, האם מותר, כי אנשים, אתה יודע, גם אנשים דתיים, בעלי חברות כוח אדם, פתאום לוקחים לבן אדם כזה את הדרכון וכו' וכו'. ובמסגרת דווקא מה שאתה דיברת על חברת מופת, ובאמת בתוך התהליך הדיאלקטיקה העברי מיוחד הזה, זה גם דבר שאנחנו צריכים להשמיע כל העולם. אני מאוד מודה לך, הרב אורי שרקי.
תודה רבה לך,
תודה רבה לצופים. שוב, על קצה המזלג, פרשת ראה, תמשיכו לעשות עבודת בית, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
שלום.